say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati Behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי יום שני, ה' בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף עין דלת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו, בתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה תענית צדיקים על שמתו הזקנים, בני לוי או אלדד ומידד, שהיו בימי יהושע, ועל שהתעצלו בהספד על פטירת יהושע, ורגש עליהם הר געש לאור גם. כאמור בשולחן ערוך סימן תף קוף פי, סעיף ב', כתב כף החיים בשם רב חיים פלאג'י, בימים של מיטת הצדיקים שיש בהם וידוי צריך להתוודות בנוסח הוידוי שיאמר באות ג' גרמנו מיטת הצדיקים, או באות ט' בוידוי תפלנו שקר ומרמה וגרמנו מיטת הצדיקים, מטעם שכתבו המקובלים ז"ל כי בדיבור שקר גורם מיטת הצדיק. היום הזה בשבט הוא יום היורצייט, יום השנה לפטירתם של רבי בנימין מורדכי בן רבי אפרים נבון בעל בני בנימין, ושל הראשון לציון רבי חיים דוד בן רבי רפאל יוסף חזן בעל נדיב לב, ושל בעל השפת אמת מגור רבי יהודה אריה לייב בן רבי אברהם מורדכי אלתר, ושל רבי ישעיהו בן רבי שמעון זאב הכהן אלברסברג בעל מסגרת השולחן על קיצור שולחן ארוך, ושל רבי שלמה זלמן בן רבי ישראל חיים פרידמן בעל זבחי שלמה, ושל רבי שלמה לייבי בן רבי צבי ולדן בעל חידושי רבינו שלמה לוי. וכן אנו לומדים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, מזכירים אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם בנקום לעינינו. נקמת דם עבדיו השפוך ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, דוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי הדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתהו. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו ורפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן, כן יהי רצון. תהילים ליום שני, פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארוממך, אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי שיבתי אליך ותרפאיני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי וורז, אמרו לה אדוני חסידיו הודו לזכר קודשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר עינה, ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם. אדוני ברצונך, העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל אליך, אדוני יקרב אל אדוני יתחנן. מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר, יגיד עמיתך שמע אדוני וכונני. אדוני יהיה עוזר לי, הפכת מספידי למחול לי, פיתחת עסקי ותעזרי לי שמחה. למען יזמר חכבות ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריאו לה, אדוני כל הארץ יבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצול מריתו, בואו שערה ותודה חצותה בתהילה, עודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, יוציא מצרה לברכה ומאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין ג' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה באיזה אופן כשהוזמו העדים שהעידו על הגניבה והתביכה, הרי הם משלמים הכל, הרי אם עד זומם למפרע נפסל, הרי הם פסולים בשעת עדות לתביכה, והתשובה, כשהעידו בבת אחת על הגניבה והתביכה. שאלה שנייה, מה כוונת רבי יוסי שבעידות אחת אם הוזמו על התביכה בטלה גם עידות הגניבה והתשובה? שאם יעידו בבת אחת על הגניבה והתביכה נפסלו שתיהן. שאלה שלישית, מה טעמו של תנקם החולק על רבי יוסי והתשובה? או משום שעת זומה מכאן ולאבא הוא נפסל, או משום שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי. שאלה רביעית, האם סובר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי והתשובה? בכדי שאלת תלמיד לרב לאו כדיבור דמי, ובכדי שאלת רב לתלמיד כדיבור דמי. שאלה חמישית, מה הלכה בעניין תוך כדי דיבור והתשובה בתוספות שאף בכדי שאלת תלמיד לרב הוא כדיבור והמקור לכך מברייתא ושלא כסוגייתנו? שאלה אחרונה על דף עין ג' הייתה, עדים שהוחשו לבסוף הוזמו בעדות מיתה, מה דינם ומדוע והתשובה? אומר רבא שנהרגים ומשום דהכחשה תחילת הזמה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ג' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ה' בשבט תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף עד דף עין ד' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ג' עמוד ב', במרכז העמוד 20 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב, העדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו נהרגים. דהכחשה תחילת הזמאי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את דברי רב שהכחשה תחילת הזמאי, ונקדים את דברי הרמב״ם בהלכות עדות פרק חי ופרק חף. דין ראשון, מי שעיד על חברו ונודע על ידי עדים שעיד בשקר, הוא הנקרא עד זומם, ומצוות עשה לעשות לו כמו שרצה לעשות בעדותו לחברו. ככתוב בספר דברים פרק י' פסוק י', ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. במה דברים אמורים בעדים שהוזמו? אבל שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו, אין מענישים אף אחת מהן, לפי שאין אנו יודעים מי הכת השקרנית. דין שני, מה בין הכחשה להזמה? ההכחשה היא בעדות עצמה, שכת אחת אומרת שהיה הדבר הזה, והכת השנייה אומרת שלא היה הדבר הזה. ואילו ההזמה היא בעדים עצמם, בעדים המזימים אינם יודעים אם היה הדבר או לא. כיצד? עדים שבאו ואמרו, ראינו שפלוני רצח ביום פלוני במקום פלוני, ואחר שעידו ונבדקו באו שניים אחרים ואמרו, ביום זה שאתם מעידים שהיה רצח, הרוצח או הנרצח, היו עמנו במדינה אחרת ולא היו דברים מעולם, הרי זו הכחשה. אבל אם אמרו להם, אין אנו יודעים אם זה רצח את זה ביום פלוני בירושלים, כמו שאתם אומרים, ויכול להיות שהדבר אמת, אלא שאנחנו מעידים שעדותכם שקר, שהרי אתם בעצמכם הייתם עמנו ביום זה בבבל, הרי אילו זוממים ונהרגים. הועיל והעידים שהזימום לא הכחישו את גופו של המעשה, אלא הזימו את העידים ואמרו שהם העידו שקר. דין שלישי, אין עידים זוממים נהרגים ולא לוקים ולא משלמים עד שיהיו שניהם ראויים לעידות ויוזמו שניהם אחר שנגמר הדין. אבל אם הוזמו קודם גמר דין, או אפילו הוזמו אחר גמר דין, אלא שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, אין האנשים אף על פי שבהזמתם נפסלו לכל עידות שבתורה. דין רביעי, עידים שבתחילה הוכחישו ולאחר מכן הוזמו, מחלוקת אביי ורבא. האם כיוון שכבר נפסלה עדותם בהכחשה שוב אינם נעשים עדים זוממים כאשר הוזמו, או שהכחשה תחילת הזמאי, וכיוון שבסוף הוזמו, הרי הם נעשים עדים זוממים. אומרת הגמרא, אמר רב, העדים שהוכחשו לבסוף הוזמו, שני עדים שהעידו שפלוני הרג את פלוני ונגמר הדין בבידין על פיהם, ובאו שני עדים אחרים והכחישו אותם והעידו שפלוני לא הרג, ובא כת שלישית והזימה את הראשונים, כלומר שהעידו שבאותה שעה שעליה מעידים העדים הראשונים היו הם ממעם במקום אחר, אז העדים הראשונים נהרגים מדין כאשר זמם. ואפילו שכבר הוכחשו על ידי הקת השנייה ונפסלה עדותם לפני שהקת השלישית הזימה אותם, מכל מקום אין ההכחשה מפסקת בין העדות להזמה, משום דהכחשה תחילת הזמה היא, אלא שלא נגמרה עד שבאו העדים ואמרו עמנו הייתם. נמצא שעד שהוזמו, אף לאחר שהוכחשו, הייתה עדות המוזמים כשירה, ולכן מתחייבים המוזמים ונהרגים כדין כאשר זמם. מבאר רבא שמקור דבריו הוא מברייתא. אמר רבא מינה אמינא לה, מהיכן למדתי את הדין הזה? דתניא שנינו ברייתא מופיעה בתוספתא, באו עדים ואמרו, מעידני, מעידים אנו באיש פלוני שביום פלוני סימא את עין עבדו ואחר כך הפיל את שינו, ונמצא שעל ידי שסימא את עין עבדו יוצא העבד לחירות, ואחר כך כשהפיל את שינו מתחייב האדון בדמי שינו כדין החובל בבן חורין, שהרי הרב אומר כן, והאדון חפץ בעידותם של אילו כפי שהתבאר לאלן, ונמצאו העדים זוממין על ידי שבאו העדים אחרים והעידו עמנו הייתם באותו יום, אז משלמים העדים המוזמים דמי עין לעבד. ממשיך רבה לבאר שלכאורה דברי הברייתא קשים. איך ידע מבאיזה אופן מדובר בברייתא? אילי מה כדי קטני, אם נאמר שמדובר כפי שכתוב בברייתא, דלק הקט אחרינה שלא הייתה קט עדים נוספת שכבר העידה תחילה, אלא רק על פי עדותם של המוזמים נפסק הדין שייצא העבד לחירות מהאדון, זה לא ייתכן. משום שאם כן, יש שלוש קושיות. הקושייה הראשונה, מדוע משלמים העדים המוזלמים דמי עין לעבד? וחיבתר דמפקילה לחירות דמי עינו כבה ישלומי. לאחר שהוציאו לחירות צריך האדון לשלם לו דמי עינו? כלומר, הרי אם היה נפסק הדין על פי עדותם, היה העבד יוצא לחירות בגין עינו. ולא היה האדון מחויב לשלם לו עוד בעד העין, ואם כן מדוע כשהוזמו העדים חייבים הם לשלם לעבד דמי עינו? הרי הם לא זממו להפסיד את העבד דמים אלו. ועוד, קושייה שנייה תמוה, מדוע לא נזכר בברית הכלל חיוב העדים המוזלמים לשלם לאדון, והרי דמי כולה עבד לרב באי לשלומי? את כל דמי העבד חייבים העדים המוזלמים לשלם לאדון, שהרי בעדותם רצו להוציא ממנו את העבד לחירות, וכשנמצאו זוממים, צריכים לשלם לרב דמי העבד מדין כאשר זמם. והקושייה השלישית, ועוד קשה, מה שאומרת הברייתא, שהרי הרב אומר כן שאדון חפץ בעדותם, וכי הרב מניח עלי, האם נוח לו בעדותם, הרי מוציאים את עבדו לחירות בשקר. מכוח הקושיות הללו מכריח רבה את ביאור הברייתא כך. אל עליו, צריך לומר שהנידון בברייתא הוא בחגון דעת וביתרי ואמרי, בתחילה באו שני עדים ועידו שהאדון הפיל את שינו של עבדו, ואחר כך סימא את עינו, שנמצא לפי דבריהם דבאי מי טבלי שצריך לשלם הרב לעבד את דמי עינו, כיוון שעל ידי שהפיל את שינו יצא עבד לחירות, וכשסימא האדון את עינו נתחייב לו דמי עינו כדין החובל בבן חורין. ואף על פי שלא עמד האדון בדין על שהפיל את שינו ועדיין לא יצא לחירות, מכל מקום התחייב האדון בדמי עינו, משום שכל שבאו עדים לבסוף ונגמר הדין על פיהם, הרי הוא בן חורין למפרע העבד, משעה שהפיל אדונו את שינו. אלא שגזירת הכתוב היא שאין העבד יוצא בפועל לחירות, אלא כשבאים עדים ונגמר הדין. כך מסביר הרשב"א. וממשיך רבא ואומר, ואתו ביתרי מציעי ובאו עדים אמצעיים ואמרי שהמעשה היה בסדר אחר. בתחילה סימא האדון את עינו והדר, ואחר כך הפיל את שינו. וזוהי העדות המוזכרת בברייתא, מעידני באיש פלוני שסימא את עין עבדו והפיל את שינו. דלא באי למי טבלי, אלא דמי שינו, שלפי דבריהם אין האדון צריך לשלם לעבד, אלא דמי שינו, כיוון שעל ידי שסימא את עינו יצא העבד לחירות, ואחר כך כשהפיל את שינו נתחייב האדון בדמי שינו. ובאופן זה נמצא דקמא כחישי לקמאי למציעי, שהעדים הראשונים שמחייבים את האדון בדמי עין מכחישים את העדים האמצעיים שמחייבים את האדון רק בדמי שן. וממשיך רבא ואומר שלפי זה מתורצת הברייתא. והיינו, זהו שנקטה הברייתא לגבי עדות האמצעיים, שהרי הרב אומר כן, כיוון דניחא ליה במאי דקאמרי, נוח לו לאדון במה שאומרים העדים הללו, משום שכבר על פי עדותם של הראשונים העבד יצא לחירות. אלא שלפי עדות הראשונים הוא חייב אף לשלם לעבד דמי עינו, ואילו על פי האמצעים הוא חייב רק בדמי שינו, שהוא סכום מועט מדמי עינו. על פי ביור זה בדברי הברייתא מסיים רבא את הוכחתו לשיטתו, שהכחשה תחילת הזמאי. וקטני, נאמר בברייתא ונמצאו זוממין מציעי, משלמים דמי עין לעבד. כשנמצאו העדים האמצעים זוממים על ידי כת שלישית שהעידה, אימנו הייתם, משלמים העדים האמצעים דמי עין לעבד, משום שהעידו בשקר שהאדון חייב לעבד רק דמי שינו. וזממו להפסיד את העבד את דמי עינו, שכשמשלמים דמי עין לעבד מנקים מהתשלום דמי שן, שהרי דמי השן לא רצו להפסידו, אלא רק את ההפרש שבין דמי השן לדמי העין, ולכן משלמים ההפרש שבין דמי שן לדמי עין. אומרים המאירי והכסף משנה. ואף על פי שהוכחשו העדים האמצעים, מעדות הראשונים עוד לפני שהוזמו, מכל מקום לאחר מכן כשהוזמו על ידי כת שלישית, משלמים מדין כאשר זמם, שמה מינה מוכח מכאן. הכחשה תחילת הזמה היא. כי אם הכחשה לא הייתה תחילת הזמה, אז מאחר שבטלה עדות האמצעים מחמת הכחשת הראשונים, לא היו האמצעים נעשים עדים זוממים. אבל הבאי דוחה את רעייתו של רבא ומפרש אחרת את דברי הברייתא. אמר הבאי לא, אין זו רעיה, אלא הנידון בברייתא הוא כשלא הייתה בתחילה כת נוספת, אלא היו רק שתי כיתות העדים המפורשות בברייתא. הכת שהעידה סימה ואפיל והכת המזימה. ומה שהקשה על כך רבא, מדוע אינם מוזמים צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד שזממו להפסידו בשקר? התירוץ הוא שמדובר באופן דהפכינו והזמינו, שהעדים השניים שהזימו אותם ואמרו אימנו הייתם באותו היום במקום פלוני, הוסיפו ואמרו שביום אחר היה מעשה דומה לזה בסדר הפוך, שקודם הפיל האדון את שינו ואחר כך סימה את עינו, שנמצא שהעבד יוצא לחירות גם לפי עדותם של האחרונים, ולכן אין הראשונים המוזלמים צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד. וכל החילוק בין שתי הכיתות הוא כמה מתחייב האדון, שלפי השניים הוא מתחייב בדמי עין, ולפי הראשונים הוא מתחייב רק בדמי שן. וכיוון שידע האדון שיבואו העדים השניים שיחייבו בדמי עין, לכן שמח ונוח לו בעידותם של הראשונים שלדבריהם אינו חייב לעבד דמי עינו כעידותם של האחרונים אלא דמי שינו בלבד. ועכשיו שהוא זמו משלמים המוזלמים לעבד דמי עינו שרצו להפסידו. ולהלן תקשה הגמרא שכיוון שבתחילה יצא עבד לחירות על פי העדים הראשונים, אם כן משהוזמו ונתברר שהוציאו לחירות בשקר, שבאותו זמן עוד לא נתחייב האדון כלל בשחרורו, צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד. ואילו לעבד אין הם צריכים לשלם כלום. כפי שהקשה הרב על אל, על הברייתא. אז אם כן, תירוץ אביי על פי רשי, אביי מעמיד את הרישא בשתי כיתות עדים כמו הסיפא, וכמבואר בהמשך הגמרא. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אמר לאביי, שכל זה לפי אהבה אמינה של הגמרא כעת, שרב למד דינו מהרישא של הברייתא, אבל לפי מסקנת הגמרא לקמן בדף עין דלת עמוד א', שרב למד דינו מהסיפא של הברייתא, המובאת להלן בדף עין דלת עמוד א', אם כן, את הרישא מפרש אביי כרבה, ומה שכתוב בגמרא אמר אביי לא, דהפכינו והזמינו, לא אמר זאת אביי מעולם, אלא בני הישיבה תרצו זאת, והסבירו את דעת אביי לפי מה שהיו סבורים שרבה למד את דינו מהרישא של הברייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת שאביי מכריח את ביורו בברייתא, מניין לעמיד כך את הברייתא שהעדים השניים גם הזימו את העדים הראשונים וגם העידו שהמעשה היה הפוך. מדי סיפה. מכך שבסיפה של הברייתא על כוחך מדובר במיפח והזמה, באופן שהעדים גם הזימו את הראשונים וגם העידו הפוך מדבריהם. או כפי שיבאר אביי בסמוך, לכן את הרישא של הברייתא נמי גם יש להעמיד במיפח והזמה. והטעם שמעמיד אביי את הרישא בשתי כיתות עדים, רק משום הסיפה, משום שברישא הלשון שהרי הרב אומר כן, משמע יותר שמדובר בשלוש כיתות כמו שפירש רב הלאל. ולכן רק מכיוון שאת הסיפה מעמידים בשתי כיתות עדים, כפי שיבואר להלן, מעמידים כך גם את הרישא. אם כן, ממשיך אביי לבאר מדוע בסיפה צריך לפרש במיפח והזמה. באופן שהעדים גם הזימו את הראשונים וגם העידו הפוך מדבריהם. אומר אביי דקטני סיפה, שנינו בסיפה של אותה ברייתא שהם באו העדים ואמרו, מעידינו את איש פלוני. מעידים אנו על אדם פלוני שהפיל את שן עבדו ועל ידי זה יצא העבד לחירות ואחר כך סימא את עינו והתחייב לו בדמי עינו כדין החובל בבן חורין שהרי העבד אומר כן ונוח לו לעבד בעידותם של אילו שמוצאים אותו לחירות ונותנים לו דמי עין ונמצאו העדים מזוממים משלמים העדים דמי עין לרב, לאדון שואל הבאי היחידה מכיצד מדובר בברייתא הידה לא כמודו לו בתראיה בחבל הכלל אם מדובר באופן שהעדים האחרונים המזימים אינם מודים כלל שהאדון חבל בעבד ורק אומרים לעדים הראשונים ממנו הייתם במקום אחר באותו יום, זה לא ייתכן. משום שאם כן, למה העדים הראשונים משלמים לאדון רק את דמי העין? הרי דמי כולי עבד לרב בה ישלום אלי. את כל דמי העבד הם צריכים לשלם לאדון שהרי הם רצו להפסידו ולהוציא את עבדו לחירות בשקר. מכוח הקושייה הזו מכריח הבעיה את הביור בברייתא, אלא פשיטא ודאי מדובר בברייתא באופן דקמודו כולו בחבלה. ודקה הבחינן ואזמינו, שבין העדים הראשונים ובין העדים האחרונים מודים שהאדון חבל בעבד, ויצא העבד לחירות. והעדים האחרונים שהזימו את הראשונים ואמרו, אמנו הייתם באותו היום במקום פלוני, הוסיפו ואמרו שביום אחר היה מעשה דומה לזה בסדר הפוך, שסימא האדון את עין העבד ואחר כך הפיל את שינו. ואם כן יוצא העבד לחירות גם לפי עדותם של האחרונים, ולכן אין הראשונים המוזמים צריכים לשלם לאדון דמי כל העבד, אלא מתחייבים לאדון רק דמי עין, שהרי רצו להפסידו שישלם דמי עין במקום דמי השן שבאמת חייב לעבד. וזה מה שמוכיח אביי, שכשם שבסיפה מדובר בשתי קטעי עדים, והקט השנייה הזימה והפכה את דברי הראשונה, כך גם ברישה מדובר בשתי קטעי עדים, שהקט השנייה הזימה והפכה את דברי הראשונה. ולא כדברי רבא שהעמיד בשלוש קטעי עדים והוכחשו העדים האמצעיים על ידי עדות הראשונים. ואם כן אין ראיה מדברי הברייתא לדברי רבא שהכחשה תחילת הזמאי. ואכן, אם היה שייך להעמיד את הסיפה בשלוש כיתות עדים כמו הרישא, היה מעדיף אביי להעמיד כך. כמו שמשמעות הלשון ברישא, שאמרה שהרי הרב אומר כן. ואכן, נוטה הדבר יותר לומר שמדובר בשלוש כיתות. שמכיוון שכבר הייתה קט עדים שחייבה אותו בדמי עינו של העבד, לכן עדיף לו לרב בעידותם של הקט השנייה שאינם מחייבים אותו, אלא בדמי שינו. שאם אין קט עדים שמעידה לפני עידותם של אילו, מה שייך לומר שנוח לו באילו, הרי כרגע הם מפסידים לו את העבד שמוציאים אותו לחירות. אז לכן אם היה שייך להעמיד את הסיפה בשלוש כיתות עדים כמו ברישא, הבעיה היה מעדיף להעמיד כך. אלא משום שכשנעמיד את הרישה והסיפה בשלוש כיתות, יהיה חלוק הרישה מהסיפה, שברישה האופן הוא שהעדים הזוממים ממכת האמצעית, ובסיפה אין זה, אלא באופן שהעדים הזוממים ממכת הראשונה. שאם העדים הזוממים שהעידו שחייב האדון בדמי עינו ממכת השנייה, לאחר מכן כשנמצאו זוממים אינם מתחייבים כלל, שמכיוון שהכת הראשונה מכחישה אותם שאינו חייב אלא בדמי שינו, נמצא שלא נגמר הדין על פיהם, ואין העדים נעשים זוממים אלא כשנגמר הדין על פיהם. ורק כשהם הכת הראשונה ונגמר הדין על פיהם, לאחר מכן כשהוזמו, מתחייבים בתשלומים. ונמצא שהרישה והסיפה מדברים באופנים שונים, ולכן העדיף הבאי להעמיד את הברייתא בשתי כיתות ומיפח והזמה, שהכת המזימה גם אומרת שהיה מקרה דומה רק הפוך, כדי להעמיד את הרישה והסיפה באופן שווה. כך מסביר רשי על פי המהרש"א. ממשיך הבאי בגמרא ומבאר את הברייתא, ויחידה מכיצד מדובר בברייתא לפי ביאור זה, שבין ברישה ובין בסיפה היו שתי כיתי עדים בלבד, עידה כמה אחרי אחורי אני בתראי, אם הכת השנייה העידה שהמעשה היה מאוחר יותר, כגון שהראשונים העידו שביום ראשון היה מעשה, והשניים העידו שביום שני היה מעשה, והוא היה הפוך, זה לא ייתכן, שאם כן הכת דמי עבד לרב, בה ישאלו מי, עדיין העדים הראשונים יצטרכו לשלם לאדון דמי כל העבד, משום, דקי מחי ולגברה, הקטי גברה לב בחיוב ההוא, שכשהראשונים העידו שביום ראשון הפיל האדון את שן עבדו וחייבו להוציא עבדו מיום ראשון, חייבו בדבר שעוד לא נתחייב בו אז, שהרי רק ביום שני היה המעשה, ונמצא שזממו להוציא את עבדו לחירות בשקר. ואם כן מתחייבים מדין כאשר זמם לשלם דמי כל העבד לאדון, ולא רק דמי עין. אלא ודאי שהנידון בברית ההוא דקמק דקדומי, אני בתראי, שהעדים השניים מעידים שנעשה המעשה עוד לפני שבאה הכת הראשונה להעיד. וממשיך הבאי לבאר. ועידה לא עמד בדין, ואם מדובר שקודם שהעידו הראשונים לא עמד העבד עם האדון בדין לטובעו שישחררנו על שחבל בו, זה לא ייתכן, משום שאם כן, הכתי דמי כולי עבד לרב בה ישאלו מלאי. דהכתי גברה לא מחייב. עדיין העדים הראשונים יצטרכו לשלם לאדון דמי כל העבד משום שבשעה שהעידו, עדיין לא נתחייב האדון בשחרור העבד, שהרי יציאת עבד לחירות בשן ועין היא כנס. והדין הוא שמודה בכנס פטור, וכיוון שלולי עדותם של אילו, היה יכול האדון לבוא לבידין ולהודות והיה נפטר, נמצא שרצו לחייבו בשחרור העבד שלא היה חייב בו אז. אלא ודאי שמדובר בברייתא באופן דעמד בדין. עמד העבד עם האדון בדין על שחבל בו בשני עבריו, והעידו העדים על כך ונתחייב האדון בבידין לשחרר את העבד לחירות ולשלם לו דמי העבר השני. והרי זה כחוב ממון, ששוב לא מועילה הודעת האדון להיפטר, אלא שברח האדון עם העבד וטבע העבד את אדונו בבית דין אחר שיקיים את מה שפסקו בית דין הראשון, שיוציא אותו לחירות בשינו וישלם לו את דמי עינו. והביא עדים, העדים הראשונים בברייתא, שהעידו שכך נפסק דינו ביום פלוני בבית דין פלוני, ובאו עדים אחרים, העדים האחרונים בברייתא, והזימו אותם. באותו יום עמנו הייתם במקום אחר, והוסיפו ואמרו שביום אחר, קודם שבאו המוזלמים להעיד, כבר פסקו דינו שם לצאת לחירות בעינו, ושיקבל את דמי שינו, משום שקודם סימא את עינו, ואחר כך הפיל את שינו. ולכן אין חייבים העדים המוזלמים לשלם לאדון את כל דמי העבד, משום שכבר נפסק בבית דין הראשון שיצא לחירות. והאדון יחזיק בו שלא כדין, אבל את דמי העין שרצו להפסיד לאדון בשקר, צריכים לשלם לו. וכל זה הוא ביור הסיפה של הברייתא, וכאין זה ברישה של הברייתא מדובר שעמד העבד עם האדון בדין, על שחבל בו בשני עבריו, ונתחייב האדון בבית דין לשחרר העבד לחירות ולשלם לו דמי העבר השני. ומכאן ואילך לא יכול האדון להודות בכנס ולהיפטר, וכבר נתפרסם הדבר שיצא העבד לחירות והרב בעצמו מודה, כמו ששנינו בברייתא שהרב אומר כן, שעמד בדין. וטבע העבד את אדונו בבית דין אחר שיקיים את מה שפסקו בית דין הראשון שישלם לו דמי עינו, והודה לו האדון בדמי שינו. וכדי שכשיביא העבד עדים על דמי עינו, כפי שצפוי שיביא, לא יהיה ממש בדבריהם, הביא האדון עדים, שבברייתא הם העדים הראשונים, שהעידו שבית הדין ההוא פסק דינו ביום פלוני במקום פלוני, שיצא בעינו וישלם לו דמי שינו. ובאו העדים האחרים, העדים האחרונים בברייתא, והזימו אותם שבאותו יום עמנו הייתם במקום אחר, והוסיפו העדים המזימים ואמרו שביום אחר פסקו דינו שם לקבל דמי עינו, משום שקודם הפיל את שינו ואחר כך סימא את עינו. ולכן אין חייבים העדים המוזמים לשלם לאדון את כל דמי העבד, משום שכבר נפסק בבית דין הראשון שיצא לחירות, וכפי שנתפרסם, וכפי שהודה האדון. אבל לדמי העין שרצו להפסיד לעבד בשקר, צריכים לשלם לעבד. כך מפרשים את הגמרא, הרש"י ותוספות. חוזרת הגמרא לדון בראיית רבא מהברייתא, שהכחשה תחילת הזמאי. מקשה הגמרא על ראיית רבא. אמר לי רב אחא ברי דרביקא לרב אשי, דוקיה דרבא מאיכה, מה שדייק רבא מהברייתא שהכחשה תחילת הזמאי, מאיזה חלק של הברייתא הוא דייק כך? הילי ממי רישא, אם נאמר שדייק מהרישא של הברייתא, כמו שהעמיד רבא ליל בדף עין ג' עמוד ב' את הרישא, בשלוש כיתות עדים שהכת הראשונה שאמרה אפיל שינו ואחר כך סימה עינו, מכחישה את השנייה שאמרה סימה ואחר כך אפיל, ובאה הכת שלישית והזימה את השנייה, וכתוב בברייתא שחייבת הכת השנייה בתשלומי דמי העין לעבד, אז מוכח שכשהוכחשו ואחר כך הוזמו, חייבים. אם כן קשה או לוכחתו, רישא מיקה מתכחשי מציעי? וכי ברישא הכת השנייה הוכחשה עד כדי שעדותם תבוטל? הרי כיוון דאי לא מתזמי, אילו לא הייתה הכת השנייה מוזמת, אז אף על פי שהוכחשה מהכת הראשונה, סעדות הכבתי הוא קקיימה. דדינה כבתי הוא פסקינן. די יש בכלל 200 מנה. כדבריהם היה נשאר ועידותם קיימת, משום שהדין היה נפסק כדבריהם שמשלם האדון רק דמי שינו ולא דמי עינו, משום שיש בכלל 200 מנה, כלומר שדמי העין שהכת הראשונה חייבה את האדון הם יותר מדמי השן, שהכת השנייה חייבתו, ובסכום של דמי שינו הכל מודים שחייב, אילכך, כמה יהיו דקה מתכחשי, אבל מציעה היא לא מתכחשי מידי, רק הראשונים שחייבו את האדון בדמי עין הוכחשו ודבריהם בטלו, אבל העדים האמצעיים שחייבו בדמי שן לא הוכחשו ודותם קיימת, ולכן כשאחר כך הוזמו מתחייבים בתשלומים. אבל באופן ששני העדים אומרים שפלוני הרג ושניים אומרים שלא הרג, שהוכחשו העדים הראשונים ובטלה עדותם, ייתכן שאין בהם תורת הזמה, ואם הוזמו אחר כך אינם נהרגים, כיוון שהכחשה עליו תחילת הזמה היא. אז איך הוכיח רבא מהברייתא שהכחשה תחילת הזמה היא? ומסביר המאור הגדול, בתחילה סברה הגמרא שעידותם בטלה לגמרי, שכן הראשונים מעידים על עין והאמצעים מעידים על שן, וכאן חידשה הגמרא שסוף סוף שתי הכיתות מעידות על חיוב תשלומים ובכלל 200 מנה, ואם כן חייב האדון בסכום הנמוך מביניהם ונמצא שלא בטלה עידות האמצעים. תרץ לגמרא, אמר לרבה של רבחה, אכן הדיוק של רבה אינו מהרישה של הברייתא, אלא רבה סבר מי דרישה בשלוש כיתות סייפה נמי בשלוש, מכך שברישה מדובר בשלוש כיתות, כמו שהוכיח רב הלל בדף עין ג' עמוד ב' שמלשון הברייתא שאמרה שהרי הרב אומר כן, משמע שמדובר בשלוש כיתות עדים, דהיינו שהייתה כת עדים נוספת בתחילה שחייבה את האדון בדמי עינו, ולכן נוח לו בעידותם של אלו שאין מחייבים אותו אלא בדמי שינו, אז בהכרח שגם בסייפה מדובר בשלוש כיתות עדים. ואומנם אי אפשר לפרש בסייפה שהייתה בתחילה קודם להם כת שעידה שסימת עינו ואחר כך הפיל את שינו, ובאו הם השניים והעידו שקודם הפיל את שינו ואחר כך סימת עינו, שהרי אז מכיוון שיפסקו את הדין שחייב בדמי שינו, שבסכום זה שתי הכיתות מודות שהוא חייב, נמצא שלא נגמר הדין על פיהם של העדים השניים, ואם כן גם כשאחר כך הוזמו לא התחייבו, שכן אין העדים מתחייבים בהזמתם אלא אם כן נגמר הדין על פיהם. אבל מכל מקום שייך לפרש את הסיפה באופן שהעדים המוזמים העידו בתחילה ופסקו בית הדין כדבריהם, ואחר כך הוכחשו והוזמו, וכפי שמיד מבארת הגמרא. אומרת הגמרא, ודייק רבא דייק כשיטתו מסייפה, שנינו בסייפה, מעידנו את איש פלוני שהפיל את שן עבדו וסימה את עינו, שהרי העבד אומר כן ונמצאו זוממים, משלמים דמי עין לרב. ומפרש רבא שמדובר כגון דעתו ביתרי ואמרי הפיל את שינו וסימה את עינו, באו שני עדים והעידו שהאדון הפיל את שינו של העבד ואחר כך סימה את עינו, נמצא לדבריהם שחייב האדון בדמי עינו, וזוהי העדות המוזכרת בברייתא, ופסקין אל עדין האפומיו, ופסקו בידין כדבריהם, ועתו ביתרי אחרינה ואמרי, ולאחר מכן באו שני עדים אחרים והעידו שקודם סימה האדון את עינו, ואחר כך הפיל את שינו, שנמצא לדבריהם שחייב האדון רק בדמי שינו, שהוא סכום מועט מדמי עינו, ונמצא דקמקחי שלהו לאני קמאי, שבעידותם מכחישים הם את העדים הראשונים, ומעטה אין האדון צריך לשלם לעבד דמי עין אלא דמי שן, ונמצא שהעדות הראשונים בטלה, ואחר כך באה כת שלישית והעידו על הראשונים אימנו הייתם, ואם כן נמצאו זוממין כמאי, העדים הראשונים מוזמים, ופסקה הברייתא שהעדים שהוזמו משלמים דמי עין לרב, כפי שזממו להפסידו. ואיסל כדאי תך, אם עולה על דעתך לומר רק חשה עליו תחילת הזמאי, ועדים שהוכחשו לבסוף הוזמו אינם חייבים בתשלומים, יהיה קשה, מה אם משלמי? מדוע משלמים העדים שהוזמו? עיד כחשו לו מעיקר, הרי הוכחשו מתחילה על ידי עידותם של העדים השניים, אלא מכך שהברייתא חייבה אותם בתשלומים, שמע מילה מוכח ממנה, שהכחשה תחילת הזמאי, והעדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, חייבים. עכשיו מבארת הגמרא כיצד ידחה אביי את ראיית רבא לפי ביור רבא שהיא בראיית רבא. ואביי אמר לך, אביי אומר לך שאין הכרח לפרש גם את הסיפה בשלוש כיתות כמו ברישה, שכן בישלמה ברישה לא סגי דלא שלוש כיתות, שערי קטני, שערי הרב אומר כן. אי אפשר לפרש ברישה שלא היו שלוש כיתות, שערי נאמר ברישה, שנוח לו לרב בעידות הזו, ועל כוחך צריך לדחוק שהייתה כאן עידות קודמת שחייבה את הרב בדמי עינו של העבד, ולכן עדיף לו לאדון בעידותם של אילו שאינם מחייבים אותו אלא בדמי שינו, אלא סייפה. אבל בדין בסייפה של הברייתא, למה לי לדחוק ולעמידה בשלוש כיתות? אם משום שכתוב בסייפה שערי העבד אומר כן, שנוח לו לעבד בעידותם של אילו, יש לדחות שאין זה משום שהייתה כאן עידות קודמת פחות טובה בשבילו, אלא משום שעבד כל דאומי מר, אמר דניח עלי דני פוק לחירות, בכל עדות שהיא שתאמר עבורו, העבד יאמר כן כדבריהם, כי נוח לו שייצא על ידה לחירות. וכיוון שאפשר להעמיד את הסיפה בשתי כיתות בלבד, והכת השנייה הזימה את הראשונה והפכה את סדר החבלה כמבואר לעיל, אין ממנה ראייה שהכחשה תחילת הזמאי. מבררת הגמרא מניין שכשחווה לאדון בשני איברים של העבד, יוצא העבד לחירות בעבר הראשון, ומשלם לו האדון את דמי העבר השני. מתקיפלה רבי זיירה, הקשה רבי זיירה, הימה שמה נאמר שאם סימה אדון את עינו, ניפוק בעינו, יצא העבד לחירות בעינו, ובמקרה שהפיל את שינו, ניפוק יצא העבד לחירות בשינו, ובאופן שסימה את עינו ולא עמד עדיין בדין, ואם כן לא נשתחרר העבד עדיין, ואחר כך הפיל את שינו, ניפוק לחירות בעינו ושינו, ולא התחייב האדון כלל בתשלומים. לרץ את הגמרא אמר לאביי, עליך על שאלתך? כדי שלא נאמר כך, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק חבב, תחת עינו. ללמדנו שעל השחטת עינו בלבד יוצא לחירות ולא תחת עינו ושינו. ועל כן כשחבל בעינו ושינו, יוצא בעינו ונוטל דמי שינו. וכן אמר הכתוב תחת שינו, ללמדנו שעל הפלת שינו בלבד יוצא לחירות ולא תחת שינו ועינו. ועל כן כשחבל בשינו ועינו, יוצא בשינו לחירות ונוטל דמי עינו. דנה הגמרא אם יש ראיה ממשנתנו שהכחשה תחילת הזמאי. מביאה הגמרא ראיה לרבא, אמר רבי די ברבי נפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו כדברי רבא שהכחשה תחילת הזמאי, שכן שנינו במשנתנו לאל בדפיין בית עמוד בית, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם, שניים שהעידו על פלוני שגנב שור עושה וחזרו והעידו עליו שטבחו ומחרו, ונמצאו זוממין משלמים לו את הכל, בין תשלומי כפל ובין תשלומי ארבעה וחמישה שזממו לחייבו. ואומר רבי די ברבי, מה אליו? האם אין המשנה מדברת שהעידו ביום ראשון על הגניבה וחזרו ביום שני והעידו על התביחה והוזמו ביום שלישי על הגניבה וחזרו ביום רביעי והוזמו על התביחה? וממשיך רבי די ברבין, והכיוון שהוזמו ביום שלישי על הגניבה נמצא שלגבי עידותם על התביחה, הוולי הוא הרי הם מוכחשים כבר באותו יום עוד לפני שהוזמו למחרת, שהרי אם לא הייתה גניבה לא שייך לחייב על תביחה. ואף על פי שעידות התביחה כבר הוכחשה, קטני, שנינו במשנה שכשאחר כך הוזמו על התביחה, משלמים לו את הכל, דיינו ארבעה וחמישה על התביחה. וישאל כדאי לך אם תאמר שהכחשה לאו תחילת הזמאי, ועדים שהוכחשו לבסוף הוזמו אינם חייבים לשלם כאשר זממו משום שעדותם נפסלה כבר לפני ההזמה. אם כן, התביחה, המי משלמים? על התביחה מדוע משלמים? הרי עדותם על התביחה הוכחשה ונפסלה לפני שהוזמו. אלא לו, מכך שהם משלמים על התביחה כאשר זממו, שמאמינה מוכח מכאן, שהכחשה תחילת הזמאי, כמו שאמר רבא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה אחת במאי עסקינן, כאן במשנתנו במה מדובר, כגון שהוזמו על התביחה תחילה לפני שהיא הוכחשה. ואז נתחייבו בתשלומי שניים ושלושה על התביחה, ורק אחר כך הוזמו על הגניבה ונתחייבו גם בתשלומי הכפל, וביחד הם תשלומי ארבעה וחמישה, ולכן שנינו שמשלמים לו הכל. ומביאה הגמרא שבמחלוקת אביי ורבא נחלקו המוראים קדומים יותר. ובפלוקתא, באותה מחלוקת שנחלקו אביי ורבא, נחלקו כבר רבי יוחנן ורבי אלעזר. כך נאמר, עדים שהעידו על פלוני שהרג את פלוני, שהוכחשו על ידי שני עדים אחרים שהעידו שפלוני לא הרג, ולבסוף הוזמו על ידי שני עדים אחרים שהעידו על העדים הראשונים ממנו הייתם באותה שעה במקום אחר, חולקים רבי יוחנן ורבי אלעזר בדינם של העדים המוזמים. אחד אמר נהרגים כפי שזממו, וכגון שנגמר הדין על פיהם קודם שהוכחשו, כי כיוון שהכחשה תחילת הזמה היא, אם כן צריך שיגמר הדין קודם ההכחשה. שהרין עדים זוממים נהרגים, עד שיגמר הדין על פיהם, אומרים התוספות רבינו פרץ. אחד אמר אין נהרגים. אומרת הגמרא תסתיים, אביא לך ראיה, דרבי אלעזר הוא זה שאמר שאין נהרגים. שהרי מצינו דאמר רבי אלעזר, עדים שהוכחשו בנפש, שעידו על פלוני לחייבו מיטה ולא הוזמו אלא רק הוכחשו, לא כן, משום שעידו שקר ועברו על מה שנאמר בספר שמות פרק כ' פסוק י' ג' לא תענה בריחה את שקר. ולמרות שזה לאף שאין בו מעשה וכל לאף שאין בו מעשה אין לו כן עליו, אבל יש לימוד מיוחד מ"והצדיקו את הצדיק" שלוקים על הלאו הזה כמבואר במסכת מכות בדף ב' עמוד ב'. כך אומר רשי. ממשיכה הגמרא ואומרת ויסל כדאי תך אם עולה בדעתך לומר שרבי אלעזר הוא זה שאמר שעדים שהוכחשו לבסוף הוזמו נהרגין, יהיה קשה, המאי. לוקין, למה כשהם רק הוכחשו הם לוקים על שעברו על לא תענה בריחה את שקר הרי מאחר, ואם אחר כך יזימו אותם הם יתחייבו מיטה, הוולי נעשה הציווי הזה שלא תענה בריחה את שקר איסור לאף שניתן להזרת מיטת בית דין. לאו שהתורה באה להזהיר שלא לעשותו ושהעובר על כך ימיתו בית דין. בכלל בידינו, כל לאו שניתן להזרת מיטת בית דין אין לו כן עליו, לפי שמיטת בית דין בלבד היא עונשו של עליו. אלא לאו, מכך שרבי אלעזר סובר שלוקים על עדות בנפש שהוכחשה, שמע מינה מוכח מזה שרבי אלעזר הוא דאמר שעדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו אין נהרגין, וממילא רבי יוחנן הוא זה שאמר נהרגין. בסיכה הגמרא תסתיים, אכן יש לפשוט ולהביא ראיה כפי שהביאה הגמרא, שרבי אלעזר הוא זה שאמר אין נהרגים. עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו אין נהרגים. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי אלעזר שעדים שהוכחשו בנפש לוקים. שואלת הגמרא, ייתכן שעדים שהוכחשו לוקים? הרי תרי ותרי נינו, הם שניים כנגד שניים, העדים המעידים שפלוני הרג את פלוני כנגד העדים המכחישים ומעידים שהוא לא הרגו. ואם כן, מהי חזית דסמכת האני? מה ראית להאמין למכחישים ולהלקות את המוכחשים? סמוך האני, סמוך על המעידים שהוא הרגו, שרק בהזמה חידשה התורה שנאמנים העדים להזים את העדים, אז זוממים. משיבה הגמרא אמר רביי, רבי אלעזר מדבר באופן שלא הוכחשו העדים על ידי עדים אחרים, אלא בבא הרוג ברגליו, שאותו אדם שהעידו עליו העדים שנהרג, בא לפנינו ברגליו חי, שאז ברור שהם שיקרו בעידותם ולכן לוקים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף עין ד' עמוד ב'. במשנה לאל בדף עין עמוד א', נתבערו האופנים שגנב חייו גם בתשלומי 4 ו-5. המשנה שלפנינו מבארת אופנים שגנב חייו כפל על הגניבה, ופטור מתשלומי 4 ו-5 על התביחה או מחירה. אומרת המשנה, גנב שור עושה על פי שניים ששני עדים העידו שהוא גנב וטבח ומחר ושחט או מחר אותם על פי עד אחד, שעד אחד העיד שהוא טבח או מחר או על פי עצמו שהודה בעצמו שטבח או מחר, משלם תשלומי כפל על הגניבה שהרי העידו עליה שני עדים ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על התביחה והמחירה. מאחר ולא עידו עליה שני עדים, ועד אחד אינו מחייב ממון. וכשהודה על פי עצמו, הרי מודה בכנס פטור, ותשלומי 4 ו-5 הם כנס. מונה המשנה אופנים נוספים שחייב בהם הגנב על הגניבה ופטור על התביחה והמחירה. גנב שור עושה וטבח אותו בשבת במזיד, והתחייב מיטה בבית דין כדין השוחט בשבת. אחד מלמדת אבות מלאכה אסורות בשבת היא השוחט, כאמור במשנה במסכת שבת בדף עין ג', וכל העושה אחת מהמלאכות בשבת במזיד, בעדים ובהתראה חייב סקילה. או שגנף שור עושה וטבח אותו לקורבן לעבודה זרה והתחייב בכך מיטה, שנאמר זובח לאלוהים יוחרם, כלומר ימות ומיטתו בסקילה שנאמר וסקלתם באבנים ומתו, או שגנף שור עושה משל אביו ומת אביו, ואחר כך לאחר שירש הגנב את אביו ומחיו, טבח ומחר את השור הוא עשה, ונמצא שלא טבח את כולו באיסור שהרי גם לו יש חלק בו, או שגנף שור עושה והקדיש אותו לקורבן באופן שההקדש חל, וכגון שהקדישו לאחר יאוש הבעלים, שיש כאן עם ההקדש יאוש ושינוי רשות, ואחר כך טבח ומחר, ונמצא שטבח ומחר את של הקדש ולא את של הבעלים, בכל אילו האופנים משלם הגנב תשלומי כפל על הגניבה, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 לתביחה או המחירה, והטעם. בטבח בשבת או לעבודה זרה פטור, משום שכל שמתחייב מיטה מחמת מעשה שעשה, אינו חייב בתשלומים החלים עליו באותה שעה. ואף על פי כן הוא חייב לשלם על הגניבה כפל, מאחר ובשעה שגנב לא יתחייב עדיין מיטה. וכגון שגנב בחול ורק התביחה הייתה בשבת, או כגון שגנב באופן שלא חילל את השבת, שהגביה את הגניבה וקנה אותה, ורק אחר כך הוציאה מרשות הבעלים ונמצא שחיוב הכפל חל לפני שהתחייב מיטה, מסביר המאירי. וכשגנב מאביו ומת האב וירש עם אחיו פטור, משום שלא חייבה התורה אלא את הטובח ומוכר את כולו באיסור, וגנב זה יש לו חלק בו. וכשהקדיש את הגניבה ואחר כך טבח ומחר פטור, כי לבעלים אינו חייב משום שטבח ומחר בהמה שאינה שלהם, ולהקדש אינו חייב משום שאין חיוב תשלומי 4 ו-5 להקדש. ובמסכת בבא מציעא בדף נ"ז עמוד ב' מבואר שדין זה נלמד ממה שנאמר בחיוב כפל ישלם שניים לרעהו, ומשמע לרעהו משלם כפל ולא להקדש, וכיוון שפטור על הכפל שוב אין לחייבו על התביחה, משום שתשלומי 4 ו-5 אמרה תורה ולא תשלומי 3 ו-4. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם שאם נגנבו או נעבדו חייבים הבעלים להפריש אחר תחתיהם, וכגון שנדרו ואמרו הרי עליי קורבן, דהיינו שאחריות על זה שנדר והפרישו בהמה זו, הגונב אותם משלם תשלומי 4 ו-5 על תביחתם, ושאין חייב באחריותם, אבל קודשים שאין הבעלים חייבים להפריש אחר תחתיהם כשנעבדו או נגנבו, כגון שבשעה שנדרו אמרו הרי זו קורבן, דהיינו לנדבה, פטור הגנב מתשלומי 4 ו-5. ובגמרא לקמן בדף עין וו עמוד א' מבואר שרבי שמעון לא חולק על תנא קמא במה שאמר במשנה כאן, שהגונב ומקדיש ואחר כך טבח פטור מתשלומי 4 ו-5, אלא הוא חולק על דין אחר שאמרו חכמים במקום אחר, שהגונב בהמת הקדש מבית הבעלים פטור מתשלומי כפל ו-4 ו-5, משום שנאמר וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. על כך חולק רבי שמעון ואומר, קודשים שחייב באחריותם חייב, משום שהם בכלל וגונב מבית האיש, שהרי הוא חייב באחריותם, ורק אם אינו חייב באחריותן, פטור. זוהי המשנה שלנו בדף עין דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, טבח או מכר על פי עד אחד, אינו משלם 4 ו-5. מקשה על כך הגמרא פשיטה, הרי דין זה פשוט הוא, שכן עד אחד אינו יכול לחייב ממון, ולמה הוא צריך חתן על לשנותו במשנה? לעומת זאת, על מה ששנינו במשנה שעל פי עצמו פטור מתשלומי 4 ו-5, יש בו חידוש שהמודה בכנס פטור. ולכן הגמרא מקשה רק על טבח ומחר על פי עד אחד. מתרץ את הגמרא, אמרי, השיבו בני הישיבה, כמה שמלן, בדין זה השמיע לנו הטענה שהמודה על פי עצמו שפטור מלשלם הוא דום ידע על פי עד אחד. בדומה לאופן שפטור מי שעד אחד מעיד בו. מה על פי עד אחד? כשם שפטור באופן שעד אחד מעיד בו, כי עתי עד אחד כשיבוא עד נוסף, מצטרף בעדי ומחייב, מצטרף הוא עם העד הראשון ומתחייב לשלם, כשיטת רבי יהושע בן קורחה במסכת סנהדרין בדף למד עמוד א', שבית דין מקבלים דבריו של עד אחד היום, ולמחרת דבריו של עד שני ומצרפים עדותם לעדות אחת, על פי עצמו נמי, גם כאשר הוא מודה בעצמו ופטור מלשלם, כי עתו עדים מחייב, כאשר יבואו עדים אחר כך ויעידו בו שטבח או מחר, יתחייב לשלם על פיהם, וכוונת התנא בהוראתו זו, להפוקי מדי רבונה אמר רב, להוציא מדינו של רבונה בשם רב שאינו סובר כך. ואמר רבונה אמר רב, ומודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. ודעת התנא במשנתנו אינה כן. ואת זה הוא בא ללמד, שמודה בכנס ואחר כך באו העדים, חייב. דנה הגמרא בדברי רב, שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. גוף האומרת הגמרא, נשוב לגוף דברי רבונה בשמו של רב. אמר רבונה אמר רב, מודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. הייתי והקשר רב חיסדא לרבונה, שנינו בברייתא, מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין תבי עבדו הכנעני, והיה רבן גמליאל שמח שמחה גדולה על כך, מפני שעבד כשר היה תבי. כאמור במסכת ברכות בדף ט"ז עמוד ב', שכשמת תבי קיבל עליו רבן גמליאל תנחומי, מפני שאמר עין תבי עבדי כשר כל העבדים, כשר היה. ובמסכת סוכה בדף כ' עמוד ב' מובא שהיה תלמיד חכם, במסכת יומא בדף פז אמרו שהיה ראוי להישמח. ובמדרש שוחר טוב בעל ספר משלי, אמר רבי לזר בן עזריה שראוי היה שרבן גמליאל וטבי יסבו בסעודה ואור רבי אליעזר ישמש אותם. אז אם כן, מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין טבי עבדו הכנעני, והיה רבן גמליאל שמח שמחה גדולה על כך, מפני שעבד כשר היה טבי, ורבן גמליאל חפץ לשחררו, אלא שלא היה יכול, כיוון שהמשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, לעולם בהם תעבודו. ועכשיו שסימה את עינו, שמח רבן גמליאל, לפי שהעבד יוצא לחירות כשרבו מסמא את עינו, שנאמר וכי יקה איש את עין עבדו לחופשי ישלחנו תחת עינו. מצאו פגש רבן גמליאל רבי יהושע ואמר לו, האם אתה יודע שתבי עבדי יצא לחירות? אמר לו רבי יהושע, למה הוא יצא לחירות? אמר לו רבן גמליאל, מפני שסימיתי את עינו. אמר לו רבי יהושע, אין בדבריך אילו כלום לפסוק על פיהם שייצא תבי לחירות, מפני שכבר אין לו עידים, אין לך עידים שסימת את עינו, אלא רק מפיך יודעים זאת. וכיוון ששחרור העבד בסימוי עין הוא כנס, והמודה בכנס פטור, לפיכך לא יצא תבי העבד כנעני לחירות על פי הודעתך. מסיים רב חיסדא את קושייתו ומדייק מדברי הברייתא, שרק משום שלא היו עדים על סימוי העין לא יצא העבד לחירות. יש לו עדים, אבל אם באו עדים, אפילו שכבר הודה רבן גמליאל, הוא היה חייב לשחרר את עבדו ושמינן מיני. משמע מזה שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, וקשה על רב אונה שאמר בשם רב שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. אמר להשיב רב אונה לרב חיסדא, שייני רבן גמליאל, שונה המעשה שהיה עם רבן גמליאל, זה לא בפני בית דין עודי. רבן גמליאל לא הודה בפני בית דין, אלא בפני רבי יהושע, ולכן אם היו באים עדים לאחר הודעה זו, היה חייב לשחררו, כיוון שמודה בכנס פטור, רק אשר הודה בפני בית דין. וזהו שאמר רבי יהושע לרבן גמליאל, שכבר אין לך עדים, וכיוון שכך, אין מי שיתבע אותך לשחררו, ואף אם תבוא מעצמך לספר זאת בבית דין, תהיה בכך מודה בכנס שהדין הוא שפטור. אבל לא היה רבן גמליאל מודה בפני בית דין, הרי הוא פטור, גם אם יבואו אחר כך עדים לחייבו. ובביור החילוק בין המודה בכנס בפני בית דין למודה שלא בפני בית דין, כתב בתרומת הקרי, לפי שסיבת הדבר שכל המודה בממון מתחייב בהודעתו הוא מדין שוויה הנפש חתיכה די איסורה, דהיינו שבידו של אדם לאסור על עצמו דבר שמותר לו מעיקר הדין, ואף בממון הרי הוא מחייב את עצמו לשלם אף על פי שיתכן והוא פטור מעיקר הדין. ומטעם זה המודה בכנס פטור, מאחר ואין אדם יכול לחייב את עצמו בכנס אלא על פי בית דין. לפיכך אם הודה בפני בית דין ששם הוא המקום הראוי לחייבו בכנס, מועילה הודעתו לפוטרו, אפילו יבוא עדים אחר כך. אבל אם הודה שלא בפני בית דין, שאין זה המקום הראוי לחייבו, ונמצא שאפילו אם המודה בכנס היה חייב, לא היה מתחייב בהודעה הזו, אז לא מועילה הודעה זו לפוטרו, ואם יבוא עדים אחר כך, יהיה חייב. מקשה הגמרא, והא והרי רבי יהושע אב בית דין הווה, ואם כן, הודעתו של רבן גמליאל הייתה לפני בית דין, תרץ לגמרא שלא בבית דין הווה קאי. רבי יהושע לא היה בבית הדין בשעה שהודה רבן גמליאל לפניו, וגם לא היו עמו דיינים נוספים שיחשבו כבית דין. אלא בשוק היה הדבר, ואילו המודה בכנס נפטר רק כשהודה בפני בית דין. העמדנו את הברייתא בשיטת רף שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים פטור. מקשה הגמרא מברייתא אחרת, ממנה מובן שרבן גמליאל הודה בפני בית דין ופטור גם אם יבואו העדים לאחר מכן. מקשה הגמרא ותניא וראשנינו בברייתא אחרת, שרבי יהושע השיב לרבן גמליאל תשובה אחרת וכך אמר לו, מה שאמרת שתבי העבד יצא לחירות אין בדבריך אילו כלום, מפני שכבר הודית והמודה בכנס פטור. הרי שהייתה זו הודעה בבית דין, ומלשון זו שהשיב רבי יהושע שכבר הודית, משמע שאפילו יבואו עדים אחר כך, פטור. מהי לאו תנאי? מסתבר שהתנאים שבשתי הברייתות נחלקו בדין הזה, האם המודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. הייתנה, התנא בברייתא הראשונה דאמר שרבי יהושע השיב אין בדבריך כלום מפני שכבר אין לך עדים, סבר שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, ולכן הטעם היחיד לפוטרו לגמרי הוא משום שאין עדים, אבל מחמת שכבר הודית לא היה נפטר אם היו באים אחר כך עדים. והייתנה, התנא שבברייתא השנייה דאמר שתשובת רבי יהושע הייתה אין בדבריך כלום מפני שכבר הודית, ומשמע שאף אם יבואו עכשיו עדים שוב אין לחייבו, סבר המודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. ורב סובר כדעה זו. משיבה הגמרא, לא, אין הכרח לומר שנחלקו הברייתות בדין הזה, אלא אפשר לפרש בכולי על מה שתי הברייתות סוברות, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור כדעת רב. ובהק המפלגי, ובזה נחלקו הברייתות, הייתנה, התנה שבברייתא הראשונה דאמר שכבר אין לך עדים, סבר שהודעת רבן גמליאל מחוץ לבית דין אבא הייתה, לפיכך אמר לו רבי יהושע שפטור רק מפני שאין לך עדים, שאילו היו לו עדים היה חייב לשחררו. ואך תנה, התנה שבברייתא השנייה דאמר שכבר הודית, סבר שהודעת רבן גמליאל בבית דין אבא הייתה בבית הדין, וכיוון שכך אף אם יבואו עדים אחר כך שוב אי אפשר לחייבו, כי המודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין המודה בכנס ואחר כך באו עדים. איתמר נאמר בבית המדרש, המודה בכנס מי שהודה שעשה דבר שחייבה בו התורת תשלום כנס ואחר כך באו עדים והעידו שעשה את אותו מעשה, רב אמר שהוא פטור מתשלומי כנס, ושמואל אמר שהוא חייב. אמר רב ברעילאי, מה טעם דרב, מה טעמו של רב שהמודה בכנס פטור אפילו אם באו עדים אחר כך, משום שנאמר בתורה בעניין חיוב כפל שהוא כנס, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא וידוע גניבה משורת חמור עצה חיים שניים ישלם. ודרש רב, אם ימצא, אם הוברר הדבר בעדים על פי עדים, אז תימצא בדיינים, אז הדיינים יחייבו אותו בתשלומי כפל. פרט למעט לאופן שאין עדים אלא הגנב מרשיע את עצמו בהודעת פיו, שאז אין הדיינים מחייבים אותו כפל. אלא שלחיורה קשה, למה לי? לשם מה נצרך את הדרשה הזו? והרי מהפסוק אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לראה ונפקה, אנחנו למדים זאת כבר משם, שכן משמע רק כאשר הורשע הגנב על ידי הדיינים, דיינו על פי העדים, הוא חייב לשלם כפל, פרט למרשיע את עצמו שפטור מכפל. אלא ממה שנאמרו שני פסוקים בעניין זה שמאמינה, יש ללמוד מכך, שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים פטור, שכן מפסוק אחד נלמד שהמודה בכנס פטור אם לא באו העדים, ומהפסוק הנוסף נלמד שאפילו אם באו העדים אחר כך, אחרי הודעתו, הוא פטור. ובביור שיטת רב נאמרו שני דרכים, האור שמח והצופנת פענח ביערו, שרף סובר שעצם ההודעה פותרת, ולכן אפילו באו העדים אחר כך אינו מתחייב, שהרי כבר הודע ונפטר. ושמואל סובר שההודעה אינה פותרת, אלא שאי אפשר לחייב כנס על פי הודעה. ואילו האבן האזל בייר שלא כנסה התורה אלא בזמן שהחייב אינו מודה בדבר. ודבר זה נלמד מהפסוק, ימצא תימצא בעידים, כלומר שהדבר צריך להתברר על ידי עידים, ואין ההודעה סיבה לפותרו, אלא שחסר תנאי בעצם החיוב, ולכן אפילו באו עידים אחר כך, הוא פטור מן הטעם הזה שלא נשלמו התנאים לחייבו בכנס. עכשיו מבארת הגמרא מה ישיב שמואל על הטענה הזו של רב, ושמואל החולק על רב וסובר שהמודה בכנס, ואחר כך באו עידים חייב, אמר לך, יוכל להשיב ולומר לך, הוא, הפסוק, ימצא תימצא אינו מיותר, אלא מבא אלה הוא נצרך לגנב עצמו, ללמד שגנב חייב את השלומי כפל, ולא רק בשומר שטוען טענת גנב, ולא רק בשומר שטוען שנגנבה ממנו הפיקדון, וכן שחייב על כל דבר שגנב, ולא רק על בעלי חיים שהוזכרו בפירוש, שקודתנה דווי חיזקיה, שדרש לאל בדף סמך ג' עמוד ב', מן הפסוק הזה חיוב כפל בגנב עצמו, ומכלל ופרט וכלל דרש שחייב על כל דבר שגנב, וממילא יש רק פסוק אחד, הפסוק אשר ירשיון אלוקים ללמד שהמודה בכנס פטור, לפיכך אינו פטור, אלא באופן שלא באו עדים אחר כך. אבל אם באו עדים אחר כך חייב. מקשה רב לשמואל ממשנה, איתי ורב לשמואל. שנינו במשנה במסכת שבוע דף ממתת עמוד א', אם ראה גנב ועדים שממשמשים ובאים מתקרבים לבידין להעיד עליו, וקדם ואמר לבידין אכן גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, אינו משלם אל הקרן בלבד. כי מאחר והודע על הגניבה, אף על פי שהודע מחמת שראה את העדים באים להעיד, פטור מתשלומי כפל כדין המודה בכנס שפטור, וכיוון שפטור מתשלומי כפל, פטור הוא אף על תביחה ומחירה, אף על פי שלא הודע בהם, משום שהתורה חייבה רק תשלומי 4 ו-5, ובניקוי הכפל זה תשלומי 3 ו-4, ומשמע מהברייתא שפטור מלשלם, אפילו אם אכן באו העדים אחר כך שגנב וטבח או מכר, וקשה על שמואל שאמר שמודה בכנס ואחר כך באו העדים חייב, אמר לי, תירץ שמואל את קושיית רעב, אחה במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, כגון שחזרו עדים לאחוריהם, שחזרו בהם העדים ולא באו לבידין להעיד, והמודה בכנס ולא באו עדים אחר כך, פטור. חוזר רב ומקשה לשמואל, ועמד דתני סייפה, והרי מזה ששנינו בסוף הברייתא דעה חולקת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אף לאחר שהודע הגנב ונפטר יבוא עדים ויעידו ויחייבו, מכלל מתוך דבריו אתה למד את הנקמה שחולק ואומר שהגנב נפטר בהודעתו, סבר לא, שאין העדים יכולים לבוא ולהעיד בבידין לאחר שהודע הגנב. מאחר שהמודה בכנס אפילו באו עדים אחר כך פטור. אמר לי שמואל, ישיב שמואל לרב, אכן מדברי תנא קמא קשה אל שיטתי. אבל לאו איכא רבי אלעזר ברבי שמעון דקאי קבתי, וכי אין את שיטת רב אלעזר ברבי שמעון שסובר כמוני, שאם באו עדים לאחר שהודע הגנב יחייבו אותו, ואם כן, ענה דאמרי כרבי אלעזר ברבי שמעון. אני סובר כרבי אלעזר ברבי שמעון. מבררת הגמרא כיצד יפרש רב את מחלוקת התנאים שבברייתא. אומרת הגמרא לשמואל, ודאי תנאי. לפי שמואל זו ודאי מחלוקת תנאים שלדעת הנקמה המודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. שהרי אינו יכול לומר שאף תנקמה סובר כמותו, שאם באו העדים אחר כך חייב, ומה שפטר בברייתא זה דווקא באופן האמור, דהיינו שראה העדים שממשמשים ובאים, או שחשש שמה יבואו. אי אפשר לומר זאת, שכן אדרבה, אם פטר תנקמה בכזה אופן, כל שכן שיש לו לפתור בזמן שהודע מעצמו ואחר כך באו העדים. אז לכן לפי שמואל זו ודאי מחלוקת תנאים שלדעת הנקמה המודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. ולדעת רב לזר ברב שמעון אם באו העדים הוא חייב, אבל לרב מילא עם התנאי, האם לפי רב צריך לומר שנחלקו התנאים בדין הזה, או שהוא מפרש את המחלוקת באופן אחר? ואילו בדין מודה בכנס, כולם סוברים כמותו, שאפילו באו העדים אחר כך, הוא פטור. משיבה הגמרא אמר לך רב, יכול רב לפרש לך את המחלוקת בעניין אחר, ולומר, אנא דאמרי, אני אמרתי שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים פטור אפילו לשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, אויל, ועד כאן לא קם הרב לזר ברב שמעון, אתם לא חולק רב לזר ברב שמעון בברית על תנא קמא ואומר, שאף לאחר שהודע הגנב יבואו עדים ויעידו, אלא משום דקה מודי מחמת ביעטותא דעדים. הגנב הודע רק מתוך פחד מהעדים, שראה אותם מתקרבים לבית הדין להעיד עליו, והקדים להודות ולהיפטר. לפיכך אין הודעתו נחשבת הודעה שתפתור אותו מלשלם. אבל אחא, כאן באופן שדיבר רב דמודה מעצמו ולא מחמת העדים, אפילו רב לזר ברב שמעון מודה, שאפילו באו עדים אחר כך, הוא פטור. ורב אמנונה מקביל את שיטת רב, אמר רב אמנונה, מסתברא מילתא דרב, מסתבר שדברי רב במודה בכנס ואחר כך באו עדים נאמרו, רק באופן שמודה הגנב ואומר גנבתי ואחר כך באו עדים שגנב, בזה אמר רב שהוא פטור, שהרי חייב עצמו בקרן, מאחר ובהודעתו על הגניבה הוא חייב את עצמו לשלם את הקרן, כי קרן זה לא כנס, לפיכך נחשבת הודעתו כדי לפוטרו מתשלומי כפל. אבל אם כפר ואמר לא גנבתי, ובאו העדים שגנב וחייבו בתשלומי קרן וכפל, וחזר הגנב ואמר טבחתי ומחרתי, ובאו העדים שטבח ומחר, באופן זה הוא חייב לשלם 4 ו-5 ואינו נפטר במה שהודע על התביחה לפני שבאו העדים. שהרי פטר עצמו מכלום, כיוון שבהודעתו הוא מתכוון רק לפתור את עצמו מכל דבר. מאחר והוא יודע שהמודה בכנס פטור, לפיכך הוא מודה, והודעה כזו שאין בכוונת המודל להתחייב על פיה, אם באו עדים אחר כך, הוא חייב לשלם. והראשונים נחלקו האם דברי רב אמנון הנאמרו בכל מודה בכנס, או שלא אמר כן, אלא במקרה הזה, שבאו עדים על הגניבה, והודעה שטבח הוא מחר, אבל בשאר כנסות, אפילו כשפותר עצמו מכלום, יהיה פטור. מחלוקת ראשונים. דוחה רבה את דברי רב אמנונה. אמר רבה, אומר רבה לרב אמנונה, כיפחתי לסבי דבי רב. ציארת את תלמידי בית המדרש בכך שאמרת בדעת רב דבר שאינו נכון, שכן מרב אונה, שידע את דברי רב היה גדול ממך, מוכח שלא כדבריך. דהה שערי רבן גמליאל שהודה שסימת אין תבי עבדו פותר עצמו מכלום אבא. בהודעתו הוא פתר את עצמו לגמרי שערי מסמת, אין עבדו אינו חייב אל הכנס בלבד, וכשמודה הוא פטור לגמרי. וכאמר לי, ואף על פי כן הקשה לו רב חיזה לרב אונה, שמדברי רב יהושע לרבן גמליאל, אין בדבריך כלום, שערי אין לך עדים, משמע, שאם היו באים עדים לאחר הודעתו היה חייב, ושלא כדברי רב שמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. ולא כמשני לי, ולא תרץ רב אונה לרב חיזה שהסיבה שרבן גמליאל היה חייב, אילו באו עדים, אם משום שבהודעתו הוא פתר את עצמו לגמרי. אילו רב דיבר באופן שחייב את עצמו בהודעתו, אלא מוכח מזה, שגם כשפותר עצמו מכלום ובאו עדים אחר כך, סובר רב שהוא פטור. הביאה הגמרא דברי רב יוחנן הסובר הפוקר רב אמנונה. איתמר נמי למדנו גם שכן אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן בשמו של רב יוחנן גנב שהודה ואמר גנבתי, ואחר כך באו עדים והעידו שגנב פטור מכפל, שהרי כשהודה בגניבה הוא חייב עצמו בקרן, לפיכך מועילה הודעה זו לפוטרו מן הכפל. אבל אם אמר שהוא לא גנב, ובאו עדים שגנב וחזר הגנב ועודה ואמר טבחתי ומחרתי, ובאו עדים שטבח ומחר, חייב גם את השלומי 4 ו-5, שהרי פתר עצמו מכלום, כשעודה שטבח ומחר, הרי הוא לא חייב את עצמו בכלום, ולא התכוון לשלם כלום בהודעתו, ולא הודה אלא משום שידע שהמודה בכנס פטור. מוכיחה הגמרא מהמשנה ומן הברייתא כדברי רבי יוחנן. אמר רב אשי, מתניתין וברייתא, המשנה והברייתא נמי דייקא, גם מדבריהם יש לדייק ולהוכיח כדברי רבי יוחנן, שהמודה בכנס ולא חייב עצמו בכלום, ובאו עדים חייב. ממתניתין מן המשנה יש לדייק כך דתנן, למדנו במשנה גנב על פי שניים, שני עדים העידו שגנב, וטבח ומחר על פי עד אחד, עד אחד העיד שטבחו או מחרו, או על פי עצמו שהודה בעצמו שטבחו או מחרו, משלם תשלומי כפל על הגניבה, שהרי יש על כך שני עדים, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על התביחה והמחירה, לפי שאין שניים המעידים על כך, והמודה בכנס פטור, ויש להקשות, כיוון שהמשנה באה להשמיע שהמודה בכנס פטור, למה לדתני גנב על פי שניים? מדוע שנה תנה גנב על פי שניים וטבח ומחר על פי עצמו? וישמיענו דין מודה בכנס רק לגבי תשלומי 4 ו-5. ליתני היה לתנה לומר זאת גם לגבי תשלומי כפל ולשנות. כך, גנב וטבח ומחר על פי יד אחד או על פי עצמו אינו משלם כנס, אלא את הקרן. שמכיוון שהודע על פי עצמו פטור הן מהכפל והן מ-4 ו-5, ומדוע לא ישמיענו הודע על פי עצמו לעניין כפל? אל עליו, אל עבדי, לפיכך כתבה המשנה את דין מודה בכנס רק באופן זה, מאחר הקמה שמלן. דין זה בא המשנה ללמדנו שהמודה בכנס ולא חייב עצמו בכלום, אם באו עדים אחר כך הוא חייב, וכך מתבארת המשנה. גנב על פי שניים וטבח על פי עד אחד או על פי הודעת עצמו, ובהודעתו לא מחייב עצמו קרן, בהודעתו הוא לא חייב את עצמו בתשלום הקרן, שהרי העדים העדים כבר שגנב הוא אינו מודה אלא לתביחה או מחירה. הוא דאמרינן, רק באופן זה אנחנו אומרים שהדין בהודעה על פי עצמו, דומיה דומה לדין על פי עד אחד, שעד אחד מעיד בו. ולכן, מה כשם שעל פי עד אחד המעיד בו שטבח ומחר, כי עתי כשיבוא אחר כך עד אחד נוסף מצטרף בעדי, והצטרף עם העד הראשון מחייב, מתחייב הגנב את השלומי 4 ו-5 על פי עדות השניים, על פי עצמו נמי, כך הוא הדין כשהודע בעצמו ונפטר, מכל מקום כי עתו עדים מחייב, כשיבוא עדים אחר כך הוא מתחייב את השלומי 4 ו-5, אבל באופן שגנב וטבח ומחר על פי עד אחד או על פי עצמו ואין על הגניבה שני עדים המחייבים, ובהודעתו זו הוא חייב את עצמו בתשלומי הקרן שהרי הוא מודה גם על עצם הגניבה, לא אמרינן, איננו אומרים שדין מודה על פי עצמו הוא דומיה דומה לדין דה על פי עד אחד, שעד אחד מעיד בו ומחייבו על הגניבה, כיוון שכאשר עד אחד מעיד בו, אף על פי שהוא אינה יכול לחייבו, מכל מקום אם יבוא עד נוסף, יצטרף עם העד הראשון לחייב. אבל כאשר הודע מעצמו, אף על פי שיבוא עדים אחר כך, הם אינם מחייבים אותו, לפי שהמודה בכנס ומחייב עצמו במשהו, ואחר כך באו עדים, פטור. עכשיו מביא רב אשי את הראיה מן הברייתא. ברייתא ממנה יש לדייק את דברי רבי יוחנן, שהמודה בכנס ולא חייב עצמו בכלום, ואחר כך באו עדים חייב. מדתניה, שנינו בברייתא. אם ראה גנב עדים שממשמשים ובאים מתקרבים לבוא ולהעיד עליו שגנב ולחייבו כפל וקדם ואמר לבית הדין גנבתי אבל לא טבחתי ולא מחרתי אותם אינו משלם אל הקרן. מאחר בהודעה לגניבה, לפיכך אף על פי שבאו העדים אחר כך והעידו שגנב וטבח או מחר, הוא פטור מן הכפל, וכיוון שפטור מכפל, פטור גם מארבעה וחמישה, לפי שאין חיוב ארבעה וחמישה נוהג במקום שאין חיוב כפל, ולכאורה יש להקשות. למה לי למתנה? מדוע שונה התנה ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מחרתי, כלומר שהודעה גנב על הגניבה ולא על התביחה והמחירה, ניתנה היה לו לשנות או גנבתי או טבחתי ומחרתי. דהיינו בין אם הודעה גנב רק על הגניבה ובין אם הודעה רק על התביחה או מחירה, הוא פטור מתשלומי הכנס. אלא בכך שהתנה לא שנה זאת, אקמה שמלן. דבר זה הוא בא להשמיענו שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים אינו פטור אלא באופן שחייב עצמו בקרן. אבל אם לא חייב עצמו בכלום, הוא חייב. לפיכך, תם, עדה אמר גנבתי, הוא דחייב עצמו בקרן, דווקא בזמן שהודעה ואמר גנבתי שבהודעה זו הוא מתחייב בקרן, באופן זה, הוא דפטור מכפל משום שהודעה בכנס, אבל אם אמר לא גנבתי, ובאו עדים שגנב וחייבו לשלם קרן וכפל, ואחר כך חזר ואמר טבחתי ומחרתי, ובאו עדים שטבח ומחר, ולא חייב עצמו בקרן, שבאופן זה אין הגנב מחייב את עצמו בקרן על פי הודעתו, שהרי העדים הראשונים שהעידו שגנב וחייבו לשלם, במקרה כזה חייב הגנב את השלומי 4 ו-5 לתביחה והמחירה, ואינו נפטר משום מודה בכנס. אלמה מוכח מכאן שבמקום שבאו אחר כך עדים, הודעה דתביחה ומחירה לחוד, לאו הודעי. אינה נחשבת הודעה כדי לפוטרום את השלומי 4 ו-5 מאחר ולא חייב את עצמו בכלום. הנה ראיה לרבי יוחנן, שכך אמר שהמודה בכנס ולא חייב עצמו בכלום ובאו עדים, חייב. אבל דוחה הגמרא את ראיית רבשי מהברייתא, אמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה מן הברייתא הזו לרבי יוחנן, לפי שיש לומר, היא גוף הקמה שמלן. דין זה עצמו האמור בברייתא, באה הברייתא להשמיענו. וכיוון דאמר הגנב, גנבתי ונפטר מכפל, אף על גב דאמר לא טבחתי ולא מחרתי, ואחר כך באו עדים שטבח ומחר, פטור גם מתשלומי התביחה והמחירה. מה הייתה? מה? מה הטעם שהוא פטור על התביחה שלא הודעה עליה? משום שתשלומי 4 ו-5, אמר רחמנה, ולא תשלומי 4 ולא תשלומי 3. התורה חייבה את התובח או מוכר שור עושה לשלם תשלומי 4 ו-5, כולל בו גם את תשלומי קרן וכפל. דהיינו שהקרן עם הכפל ועם הכנס על התביחה או מחירה יהיו ביחד 4 לסה ו-5 לשור. אבל לא חייבה התורה לשלם תשלומי 4 ולא תשלומי 3. וכיוון שהודעה הגנה ונפטר מתשלומי כפל, נמצא שאם יתחייב לשלם על התביחה ומחירה על פי העדין, הרי לא ישלם אלא 3 לסה ו-4 לקרן. הקרן והכנס על התביחה והמחירה, בתשלום כזה, לא חייבה התורה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף עין דלת במסכת בבא קמא, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד ביאר אביי את הנאמר בברייתא שמעידו בפלוני שהפיל שן עבדו וסימי עינו, והוזמו משלמים דמי עין לאדון ולא דמי כולו? שאלה שנייה, לפי מה שנתבאר בדברי הברייתא הזו, באילו אופנים בכל זאת צריכים לשלם דמי כולו? שאלה שלישית, כיצד אפשר לבאר את דברי הברייתא הזו באופן אחר ואיזה דין מוכח מכך? שאלה רביעית, מדוע אין לבאר שגם אם סימה עינו ויפיל שינו יוצא בשניהם לחירות ואינו משלם לו כלום? שאלה חמישית, לרבי אלעזר, עדים שהוכחשו בנפש, לוקים משום לא תענה ברעך את שקר, באיזה אופן מדובר? השאלה האחרונה על דף עין דלת, מבואר בגמרא שבעד אחד על התביחה אם יצטרף אחר עמו יתחייב התובח, באיזה אופן הוא? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף עין דלת במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, וישמש תלמודנו במשנה אותיות נשמה לעילוי נשמתם הטהורה של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם.
בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמסויס רצוי נביאים שבשומיים
אוחזים אנו במסכת כתובות אשר בסדר נשים, פרק ד' משנה י'. אומרת המשנה, אם לא כתב לה הבעל בשטר כתובתה, אם תמותי וירשך, אז כשעמות אני, בנין דכרין ויאבון לכי מיני, בנים שכרים שיהיו לך ממני, אינון ירטון כסף כתובתך, הם ירשו ממני את כסף כתובתך יתר על חולקי און, דים אחיון, בנוסף לחלקם שאם אחיהם בני אישה אחרת בשאר נכסי, מכל מקום חייב הוא בכך, כלומר בני אישה זו יורשים לבדם מהבעל את כסף כתובתה בנוסף על חלקם בשאר נכסיו, מפני שהוא תנאי בית דין, תנאי כתובה של בנים דכרין, ושיעבוד שהטילו חכמים, והוכל אף אם לא קיבלו הבעל על עצמו בשטר. מסכת כתובות פרק ד' משנה י' א', אם לא כתב לה הבעל בשטר כתובתה, בנן נוקבן דיה אבן לכי מנאי, בנות נקבות שתהיינה לך ממני, יאב יאן, יתבן בביתי ומתזנן מנכסיי, לאחר מותי תהיינה יושבות בביתי וניזונות מנכסיי, עד תהתנס בן לגוברין, עד שתלקחנה לאנשים מכל מקום חייו הוא בכך, כלומר, הבנות זכאיות למדור ומזונות מנכסיו מפני שהוא תנאי בית דין, תנאי כתובה של בנן נוקבן, וזה שיעבוד שיטילו חכמים, והוא חל אף אם לא קיבלו הבעל על עצמו בשטר. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, היי בשבט תפשין פי ד' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו ודפינו היומי על הודף עין ד' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורה מעליה ובכל מילה דמיתה, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, וב בשבט תפשינפי דלת, ונלמד דף עין ה' הדף החמישה ושבעים במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.